לזכר צדיק לברכה, משדר זיכרון מיוחד במלאת השבעה להסתלקות ראש הישיבה מרן הגאון רבי ברוך מודחה אזרחי. מגיש הרב שלמה בחר.
אתה צריך לחתור שהאימא שלך תהיה מעוניינת שאתה לבות איתי, ותדע לך שזה בהישג ידך. איך היא תהיה מעוניינת? אם היא תראה כמה אתה מאושר שיש לך אבא כמפון מלציצית, אם היא תראה שזה אתה לא יכול לחיות בצורה אחרת, עד כדי כך תגיע לדרגה כזאת, היא תראה מה, אין אימא שלא רוצה את מה שהבן שלא רוצה. אין. אימא רוצה מה שהבן רוצה.
לקבל את התראה זה לא מה שאנחנו קוראים ללמוד תראה. צריך לקבל את התירה שהיא תהיה חדורה בתוך האדם, שהאדם יהיה ניכר בתורתו, שירוש התירה מגדלת אותו, שיכירו עליו שהיא מגדלת היא מרוממת אותו, וזה בעיקר ובעיקרים נוגע להנהוגה, להנהוגה בכלל, להתנהגות כלפי התירה.
תלו עיניכם, שימו לב מי יושב כאן איתנו. יש לכם הזדמנות. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שחולק מחוכמתו ליראי אוהב. זאתי כל הדרשה שלי רבי ישי.
שלום וברכה מאזינים יקרים, על רקע קולו המרגש של מורנו ראש הישיבה, קולו שמכיל וממזג בתוכו המון דרישה לצד ליטוף, שזה משהו מאוד מאוד ייחודי שחווינו כולנו בשנות הישיבה. אנחנו כאן איתכם לפאנל מיוחד ורב שיח נדיר. לשם כך התכנסנו יחדיו, חמישה מתלמידיו של מורנו מרן ראש הישיבה, בעל הברכת מרדכי, הגאון רבי ברוך מודחה אזרחי. שהמציאות מאלצת אותנו להוסיף לשמוע את המילה הכל כך בלתי נתפסת, זה צוקל. זמן קצר לאחר ישמע בשורה על החזרת נשמתו של מורנו ליוצרה, נתבקשתי לשאת דברי הספד. אז כשלראשונה צירפתי לשמוע את הזצל, אמרתי שהקושי הוא מעבר לטבעי, תוצאה של הרגל לאדם שנמצא איתנו ולפתע הופך לעינינו, כשמדובר בראש ישיבה, הקושי להקל הוא תוצאה של סתירה מוחלטת למהותו, מהות של חיות, עשייה, יצירה. אבל דומה שדווקא מתלמידיו הדרישה והציפייה להמשיך, לשאוב מהעבר, לרתום ולגייס אותו לעתיד. כאמור, לשם כך, מאזינים יקרים, התכנסנו בלב ימי השבעה, להעלות געגועים, להתרפק ובעיקר לראות כיצד ממקדים את מורשתו של מרן ראש הישיבה למען יעמדו ימים רבים. אז ראשית נודה על המיזם, למנהל התחנה אבי רוזן, מנהל התוכניות, שהקים את הרעיון הכל כך מרגש, חשוב ותועלתי בצלאל כהן, לטכנאי פסח בגד ולכל צוות הרדיו. כאמור איתנו ארבעה מתלמידיו הקרובים של מורנו ראש הישיבה. שלום וערב טוב לאיש החינוך, הרב יעקב ורנר, מנהל תלמוד תורה פרי מגדים של פתח תקווה.
שלום וברכה.
הרב נפתלי גרשוני, מגדולי מקורביו של הראש הישיבה, מרבני העיר אלעד, ראש כולל חשוב.
שלום וברכה וערב טוב לכולם.
הרב יהודה רפאל, ראש מוסד הרב קוק, יועץ זוגי, גם הוא אחד כינה אותו כבנו ממש של מורנו, זכר צדיק לברכה.
שלום וברכה.
כן, ואחרון, אחיינו של הראש ישיבה, הרב צבי אזרחי, ראש מדרשיית נועם שבכפר סבא.
שלום וברכה.
אני רוצה לפתוח איתכם מקורביו, תלמידיו ובניו של ראש הישיבה, והיה ברוכו. השתמשו בצמד המילים הללו גם בהספדים שנסו במהלך הלוויה, במסע הלוויה. הישיבה שבראשה עמד מורנו במשך עשרות שנים, הוציאה ויצרה כמויות אדירות של ראשי ישיבות, דיינים, רמים, עוסקים בצורכי ציבור, משפיעים, מרצים, לצד אין ספור אבריחים תלמידי חכמים. עד כדי כך שכשישבנו על קבוצה מצומצמת של תלמידים, היה קשה לנסות ולברור ולבחור את אלה הקרובים והמתאימים ביותר בכדי לעלות קווים לדמותו. מה הנקודה שהובילה לכך שבחור שלמד בישיבה ראה כצורך נחוץ וחיוני את המקסום העצמי שלו, הרב ורנר?
אכן כן, למעשה אנחנו, כמו שאמרת, נמצאים בתוך ימי השיבה על מורינו ראש הישיבה, שכולנו, אלה שנמצאים פה בחדר, גדלנו לפני עשרות שנים בהיכל הישיבה, והיום הראשון שהגענו לישיבה, הבנו כולנו שהגענו למקום הנכון. צריך להבין, כשאנחנו הגענו לישיבת עטרת ישראל, הישיבה שכנה בשכונת בית וגן, בתוך חניון של בניין. ראש הישיבה נסע את מסע הישיבה בקושי עצום, לאורך כל שנות הישיבה, זה נקודה שצריך לדעת ולהבין. הקושי של עול הישיבה עמד על גביו לאורך כל השנים, ולא היה לו קל בכלל לשאת את עול הישיבה. ולמרות זאת, אנחנו כתלמידים, מהיום הראשון ועד היום האחרון, שזכינו באמת לקרבה מיוחדת מראש הישיבה, אבל כל תלמיד ותלמיד זכה להבין שהקושי נמצא בצד. כשראש הישיבה נכנס לתוך הבסמדרש, אתם צריכים להבין, זה מושג שהראשי ודבר שאין אותו בכל ישיבה. הראשי ונכנס לבסמדרש הוא מעורר מצב. הבסמדרש היה המקום שבו הראש הישיבה חי ונשם 24 שעות. גם כאשר התלמידים למדו בבוקר את סדר העיון, גם כאשר התלמידים למדו בסדר ב' את סדר פקיוס, וגם כאשר למדו בסדר ג' וגם כאשר למדו בלילה. ידוע בישיבה לדוגמה, בכל ישיבה יש מודעה בתחילת הזמן על סדרי הישיבה. סדרי הישיבה, סדר א', תפילה. סדר ג' מתחיל בשעה 9. בישיבת עטרת ישראל לא היה כתוב בלוח הזמנים סיום סדר שלישי. שאלו את ראש הישיבה כמה וכמה פעמים. ראש הישיבה כתיבו, סדר שלישי לא נגמר. סדר שלישי נגמר כשאתה עייף ואתה מרגיש שאתה צריך ללכת לישון, אז נגמר הסדר. ככה גדלנו, ככה חונכנו, וכך הוציא בית המדרש פאר של דורות של תלמידים שנמצאים בכל הארץ ובכל העולם.
כן, זה מזכיר לי משפט שהוא התבטא באוזני פעם, הוא אמר, תלמיד חוכם לא הולך לישון, תלמיד חוכם נרדם. הרב גרשוני.
כן, שלום וברכה וערב טוב לך ולכל המאזינים. דבר ראשון, אני רוצה להודות על הבמה המיוחדת, הבמה הזו של רדיו קול חי. זו הזדמנות להגיד תודה רבה על היוזמה המבורכת כל כך, שננסה בזמן הקצר שיש לנו כאן, לנסות לגעת בשולי גלימתו של מורינו ורבינו, ראש הישיבה, זכר צדיק וקדוש לברכה. באמת קשה לומר את המילים הללו, זכר צדיק וקדוש לברכה. באמת הגוף רוטט, והעין עדיין דומעת. ולחשוב עליה, שאין איתנו את ראש הישיבה. זהו. אבל אנחנו יכולים לקחת מהערב הזה, מהלילה המיוחד הזה, שהרדיו כינס פה את החברים המיוחדים, שכל אחד ייתן מבט, וכל אחד מהמאזינים יכול לקחת איתו משהו לחיים האישיים שלו. שאלת כאן קודם, איך הוא הצליח לייצר? זה היה, באמת, הוא היה מייצר גדולים. היה לו יכולת פרגון ויכולת ראייה של כל אחד, לא את המצב העכשווי שלו. היה לו ראייה מיוחדת, כמו שאומר, יש החוסיד יבץ, אומר, דבר מדהים. הוא אומר כפי שידוע, שכשהיו נכנסים לבית המקדש, אז היו נכנסים בצד אחד, ויוצאים מצד אחר. לא היו יוצאים מאותו מקום שנכנסים. עכשיו, אנשים חושבים שלמה, למען הסדר הטוב, אומר החוסיד יבץ, למה לא היו נכנסים ויוצאים מאותו שער? משום שכשאדם יצא באותו שער, אז הוא יסתכל על השער, והוא יתרגל, והוא יחשוב, זה דומה לבית שלי, זה יכל להיות יותר טוב. אבל נוסי יכל להיכנס ולצאת מאותו שער. למה? בגלל שההסתכלות שלו היא הסתכלות אחרת. הראש השיבה היה מסתכל על כל תלמיד, לא לפי המצב העכשווי שלו עכשיו, אלא היה מאמין בכל אחד, כפשוטו. האמונה שלו התמימה, וזה מה שהוא העביר לכל אחד ואחד, שכל אחד ואחד יכול להיות ותמון בתוכו גדול הדור הבא.
זאת אומרת, התמימות לצד הפיקחות לראות את הפוטנציאל כבר עכשיו מול עיניך.
וככה הוא היה, ככה, וזה הרגשה גם שהוא נתן לך. מי שרצה להתקרב, ומי שהיה קרוב, הוא הרגיש הרגשה אבאית כזו, עם כזו אהבה, אבל עם דרישה.
בלתי מוותרת.
לדרישה לגדול.
גדול.
כמה פעמים בתוכנו, אני שואל אתכם פה, כל תלמידי חכמים שיושבים פה, כמה פעמים שמענו מראש הישיבה ששס זה מינימום?
ארבעה חלקי של חונורוך זה מינימום.
מינימום. כמה פעמים, אני לא יודע, עשרות בתור בחור בישיבה, לאחר מכן שנים, כל פעם שהכנסתי לשיחה, הדרישה מכל אחד למקסם את הכוחות שיש בתוכו.
אני אנסה קצת להוסיף על הדברים בקצרה רק, ולומר שאנחנו כתלמידים ויודעים דבר אחד, בחור שהיה מגיע לישיבת עטרת ישראל לא היה מיד מקבל את היחס האהבאי המיוחד הזה. היה דרישות מאוד מיוחדות כדי להיות מישהו שקרוב לראש הישיבה. והדרישות האלה, כשעלית בדרגה מסוימת, הצלחת להתקרב קצת, עלית בדרגה נוספת, התקרבת עוד קצת, לא ביום אחד הוא נתן לבחור להתקרב. כשהוא ראה שהבחור באמת מגיע ודורש את הקרבה, הוא ידע לתת את זה בכפל כפליים.
כן, זה מחבר אותי למה שאמרו פה בחוץ, עוד לפני שישבנו והתכנסנו כאן, להתחיל את התוכנית הזו. אז אתה העלית, הרב ורנר, נקודה מאוד מאוד חשובה, שמי שלמד בישיבה ידע להבחין ולראות דברים מסוימים בדקס, שאחרים לא תמוד יכולו לזהות. לפעמים הוא היה מאחר לשיעור. לפעמים הוא היה אומר, אולי השנה לא יהיה מחנה בני תורה. ויש פה בעצם משהו חינוכי שהוא שזר בתוך הרעיון שלו, כך גם אמר הרב יהודה רפאל. זאת אומרת, אתה רוצה לגדול, זה לא בא בקלות, אתה צריך להיות מבקש. וזה גם באמת בא לביטוי בזה שזה לא בא בקלות, והוא בחן וחיכה והמתין באמת לרגע הנכון, אז...
ומי כן. שרצה קיבל את זה בגדול.
כן. הרב יהודה רפאל, כאמור ראש מוסד הרב קוק ויועץ זוגי, כל אחד מאיתנו מרגיש שחלק משמעותי מהצלחותיו, מהגשמת יכולותיו, זה תוצאה מזה שהוא היה תלמיד של ראש הישיבה. איפה אתה חושב הנקודה החינוכית שהוא הצליח להחדיר בכל כך הרבה מתלמידיו שמיצו את הפוטנציאל, כפי שציינו פה קודמי?
ראשית, אם יורשה לי, אנחנו כמעט עכשיו בתום השיבה, כמעט, ועוד יממה, ו... למרות שעבר קרוב לשבוע, באמת קשה ובלתי נתפס אדם כל כך חי להקל את זה, ובאמת גם שבוע אחרי, לתפוס שהוא כבר לא איתנו ולא יהיה איתנו, ואני רק אומר, יראתי בפצותי, שבאים לדבר על הראש השיבה, שלא יגרם חס ושלום, כל מילה צריך לשקול, כי אישיות כל כך גדולה, קשה לסרטט גם לא בתוכנית רדיו, אבל בכל זאת, פטור בלא כלום, אי אפשר. תראה, לגבי השאלה שלך, אני חושב שהקשר האישי של מרן ראש הישיבה, זה גרם לאותם אנשים ללכת בדרכיו, והוא היה מודל לחיקוי, ממש מודל לחיקוי, וזה בא גם בגלל הקשר האישי, גם בגלל באמת הדרישות הגבוהות, כפי שאמרתם, להיות מבקש, שהוא דרש מכל אחד שהוא צריך להגיע ולהשיג את המקסימום האפשרי, המינימום הנדרש, המשפט הידוע, ותמיד הוא נסח בנו את אתם יכולים להגיע הכי גבוה שאפשר. ואלה שרצו, כפי שציין הרב ורנר, יכלו להגיע לשם. וזו הסיבה שצמחו כל כך הרבה והתקרבו כל כך הרבה, וראו אותו כמודל לחיקוי.
כן, הרב צבי אזרחי, מעבר להיותו אחיינו של בן אחיו של מורנו ראש הישיבה, גם תלמיד חכם נודע, מרצה בכיר, וגם ראש מדרשיית נועם שבכפר סבא. איך מהנקודת שלך, אם אפשר לומר, מהנקודת מבט גם של אחיין, עם דוד כל כך גדול, וגם כתלמיד לרבו?
אני כמובן מצטרף לכל מה שנאמר כאן על ידי התלמידי החכמים ששותפים לפאנל הזה. אני רוצה לומר נקודה נוספת ולהעיר ולהבליט, נקודה שלדעתי היא גם חסרה מאז שדודי הלך לעולמו. הוא תמיד שייך אותנו לדבר גדול. שייכות לדבר גדול. אף פעם לא הרגשת בורג במערכת. דרכו, תלמידיו הרגישו שהם ממשיכים את תלמידי החכמים שהיו בסלבודקה, את האנשים שהסתובבו ליד הבריסקרוב. דרכו הרגשנו שאנחנו בסלון של ביסר זלמן. זו הייתה אומנות גדולה, גם באומנות הדיבור שלו. אבל כפי שאמרו כאן, תמיד הרגשנו שאנחנו שייכים למפעל גדול. אתה לא, נו, עוד בחור ישיבה, כל הכבוד, שכוח שהגעת יפה מאוד, תתקדם קדימה. אתה שייך למשהו מאוד מרומם, וכל חייו. לדעתי זה דבר מאוד, הרוממות הסלבודקאית הזו. אנחנו יודעים שלפעמים בעולם ההרצאות, בעולם המרצה, הם חפשים לפעמים לדבר אל הציבור, לרדת אל העם, להיכנס לנעליים אחרות, להשתמש בסלנג כזה או אחר.
למצוא חן.
אין דבר כזה. תמיד הייתה רוממות, הייתה מיוחדות שלו, מיוחדות, נכבדות. הנכבדות הזאת החלה מהעניבה, סליחה על המילה, ועד הדיבור, והכל היה מרומם מאוד. לדעתי זאת השיטה של סלבודקה בכלל. לקחת את האנשים, ואפשר לראות שמסלבודקה יצאו מנהיגים גדולים מאוד, לקחת אנשים ולשייך אותם למשהו גדול. וכשבחור ישיבה מרגיש שהוא משוייך למשהו מאוד מרומם, זה כמובן בהמשך לדברים שנאמרו כאן, לוקח אותו קדימה. אני שייך למשהו גדול, אז אני בוודאי חייב למצוא את הפוטנציאל.
כן, אז אם אני אנסה לקמת ככל שניתן את מה שנאמר פה, השתמשו באמת במשפט הכי הכי מאפיין שלו, המקסימום האפשרי זה המינימום הנדרש, לצד באמת דוגמה אישית, מודל לחיקוי, שהוא ראה בכוחו מה זה המקסימום האפשרי, ולפעמים אפילו יותר מהמקסימום, אולי הלא אפשרי, זה נדרש ממנו. אני זוכר, אני זכיתי עם כל תלמידי הישיבה, שבראשותי אנחנו זכינו להיכנס אצלו כל שנה, מדי אלול, לפני ראש השונה, היינו נכנסים, הוא היה יושב, מדבר, יורד, ומעצים, ומרומם. ובשנה האחרונה, לא זו, אלא זו שקדמה לה, הוא גם היה חלש מאוד, תשוש מאוד. כשנכנסתי בפנים לחדרו, אז הוא אמר לי, תעשה לי טובה, שלימה. תוותר לי השנה. שיכנסו פה, אני אברך אותם כמה דקות. אמרתי לו, אני מוותר. אבל זה לא שלי. אין לי בעלות על זה. אני זוכר כל שנה את ההשפעה רבת העוצמה, שהם היו יוצאים מפה, וזה ליווה אותם תקופה ארוכה. אז איך יש לי את הזכות לומר אם אני מוותר או לא מוותר? זה לא בגלל שאני מוריד מהקושי של הראש ישיבה, אלא אני פשוט יודע את הערך של הגעתו. לא סיימתי את המשפט, ובאמת בכוחות כבירים, אני נורא תשוש באותה תקופה. אף אחד כמעט לא נכנס אצלו. הוא אומר לי, טוב, תן לי יד, והוא כבר צעד כמו אריה לעבר סלון ביתו, וישב כמה דקות שנמשכו כמובן כידוע ל-40 דקות.
בנקודת מבט הזו, אני באמת חושב שבעשור האחרון, שבאמת ראש הישיבה באמת כבר לא היה צעיר לימים, ולמרות זאת הסתובב בכל העולם למסור שיעורים ולמסור שיחות ולהעביר ולהנחיל את התורה הסלבודקאית הלאה והלאה, היו לא מספר פעמים שאני ברמה האישית ראיתי אותו תשוש לחלוטין לפני השיעור. ומי שהיה רואה אותו בתוך השיעור לא היה מאמין שזה אותו בן אדם.
כן, זה לא היה
שם. הוא רק היה מתחיל את השיעור, זה היה אנדר אמנץ'. בן אדם אחר לחלוטין ממה שראית אותו לפני 5 דקות. אהבת התורה שיקדה בו, השכיחה ממנו את הכאב ואת הצער והאיסורים שהיו מנת חלקו באותם רגעים לפני זה, וזה היה. הוא סבל, הוא היה בחדר, בשיעורים האחרונים שהיינו, בקושי יכל לצאת מהחדר ככה לזה, בקושי סחבו אותו. רק התחיל את השיעור, מיד
יש להבה.
יש להבה.
כן, אז באמת. אולי מסתבר שמה שהוא אמר לנו זה המקסימום האפשרי, אבל לעצמו הוא דיבר גם המקסימום, גם הבלתי אפשרי, גם הוא אפשרי. הוא יצר לעצמו מה זה אפשרי בתוך מסגרת הדרישות העצמיות שלו.
אז הדרישה, הייתה לו דרישה עצמית מאוד גבוהה, והדרישה הזאת, אם מי ששם לב לתנועות שלו, על אותה תנועה, התנועה הזו, המאזינים לא רואים את זה, אבל היה תנועה שהוא היה עושה כלפי עצמו.
כאילו משוחח עם עצמו,
הוא היה משוחח עם עצמו. אנחנו נהננו מהשיחה הזו.
כן.
והוא היה, כמו שאמר הרב רב צבי, באמת, האמת היא שזו הזדמנות להגיד לרב רב צבי שקיח עצום. אני לא אמרתי לו את זה עד היום. אני, הקרבה שלי לראש הישיבה זה דרך הרב רב צבי. הוא, עד שאני הכנסתי לישיבה, קצת נוסטלגיה, באווירה הביתית שנוצרה פה, אני הכנסתי לישיבה, הייתי ועד א', הרב רב צבי היה ועד שישי. באיזה ישיבה, ועד שישי יושבים, ועד א', אני לא יודע, אבל בישיבה זה גם היה דבר...
באותן ישיבות שקוראים ויידים ולא שיעורים וקיבוץ.
זה היה באמת אווירה מיוחדת. והוא קיבל אותי לישיבה, חושבי קיבל אותי לישיבה, אבל רב צבי לתוך החברה, כל בוקר בכזו חמימות, בכזו אהבה, שבאמת לא רציתי לעזוב שם לרגע, זה היה, וממנו נשבתי לגדלות הזאת, ובאמת, זו הזדמנות להגיד שכוח
הרב צבי. אם אנחנו מדברים פה ומספידים את הראש אישי, וזה לא המקום להספיד את רב צבי, אבל באמת, אנחנו, כשהגענו לישיבה, אז אני, החיוך של צביקי, אני יכול לקרוא לך בשם היושב מאחורה בבסמדרש, וכל בחור צעיר
שנכנס,
ובאמת, כמו שאתה אומר, דרך זה ידענו להתקרב לראש אישי, ולא רק זה, גם בלימוד, רב צבי, איך אנחנו, תמיד יש לך מה לשאול, יש לך מה לומר, כילדים צעירים.
זה באמת היה, באמת האווירה הייתה מיוחדת, והדרישה מכל אחד ואחד לגדול. היה לו מדרש על יוסטה חיות דציפוירי. יש מדרש שזה עובר בדיוק שפני שרצתי השידור כאן, שאמר לי, הזכיר לי את זה, ידידינו הרב רב מאיר גרנובסקי, את המדרש הזה. הוא אומר, זה מה שבעצם מלווה אותנו. מה המדרש הזה בעצם? היה חיית ב-60 שניות. היה חיית. שישב ברחוב החייתים, והיה לו שאיפה. מה הייתה לו שאיפה? להיפגש עם המלך ולבקש ממנו בקשה. מה הוא רצה להיות? הוא רצה להיות מושל. ויום אחד התמלה בקשתו ומשאלתו, ובאמת הוא הגיע למלך, שאל אותו המלך, מה אתה רוצה? אז הוא אומר לו, חשב, אני רוצה להיות מושל. כלשון המדרש, ממש יש מדרש מאוד מאוד מרתק ויפה שם על שיר השירים. ראה המלך את שאיפתו, נתן לו. היה מנהג שמי שנהיה מושל, לוקחים אותו עם הקרקרה למקום שהוא הולך להיות המושל בו. ושם הוא עובר עם הקרקרה ליד הרחובות, ואז עוברים ליד הרחוב, איך הראשי וצייר את זה. ולנגד עיניי ככה, הציור החי כל כך. עוברים ליד הרחוב, של הרחוב החייתים, ואז רוצים לראות כל האנשים, אנשי הרחוב, שמעו שהולך להגיע, וסיפרו, אתם יודעים מי הולך להיות המושל, החיית ההוא וההוא. וכולם היו בציפייה, לא, זה לא יכול להיות. לא יכול להיות שהחיית ההוא, הוא זה שבאמת תהיה המושל. אמרו, טוב, בוא נראה, שכשהוא עובר ברחוב החייתים, נראה, אם הוא מגניב מבט לכיוון הכיסא שלו, לכיוון המקום שלו. טוב, באמת עברה קרקרה עם המושל ברחוב החייתים, ובאמת ראו שזה הוא. ראו גם שהוא מסתכל. אז כולם אמרו, זה הוא. זה הוא, זה לא הוא. איזה תיאור, איך הראשי וצייר את זה. זה הוא וזה לא הוא. זה הוא. ואז אותו אדם בכה. אותו... מושל חדש, אותו חיית. אז הוא ראשי וככה תיאר במילים כל כך מצוירות וכל כך חודרות, שעל מה הוא בכה? אומר, אתם דנים אם אני זה הוא או אני זה לא הוא. אני בוכה על זה שכל החיים חשבתי שאני חיית. זוכר את זה הרב בצבי?
מה עשיתי ליד השולחן הזה 50 שנה? ככה אמר ראשי ו...
מה עשיתי פה ליד השולחן? שיש בתוכי גינוני מלכות, ואני מתעסק בקטנות, זה היה, זה באמת, 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 געגוע.
זה מעניין, אתה מצייר תיאור על חיית, ובעצם יש פה רעיון של מפעל חיים שהוא שידר, זה בעצם בשפה אחרת, במנגינה אחרת, אבל התיאור הכל כך מצמרר, הידוע, יצחוק אלחונון. הפוטנציאל, כן. מיצוי הפוטנציאל ברמה הגבוהה ביותר, לאן אפשר, מה אפשר לפספס בלי הידיעה על, על, על הפסגה שאתה יכול להפיל אליה.
כן.
טוב, האמת היא שכשהתחלת לדבר על רב צבי, אז רציתי לבקש להתמקד בנושא שאליו התכנסנו, מבלי לבטל את דבריך, אז נתייחס לזה ככוחה של גנטיקה, זאת אומרת, איך בעצם הדבר פה עבד בצורה מושלמת, גם המאור פנים, שהוא כמובן גם ינק בבית, וגם כתלמיד, הוא עבד שישי, אז זה עוד 6 שנים במחיצתו, למרות שכשבמחשבה נוספת, אני רואה שהגנטיקה השלימה את תפקידה גם באלה שאין להם קשר משפחתי. אני יושב איתכם, ואני כאילו שומע את הרב אזרחי בוקע מכל גרון אחד מהתלמידים פה. גם בבהירות.
אין כזה דבר, אין קשר משפחתי. זה לא, הדם שלנו הוא דם של הטרסניקים. הדם שלנו הוא דם של תלמידים של הראש השיבה.
כן, כן.
ואומנם רב צבי באמת גם כן אחיין בן אחיו, אבל אנחנו כולנו כתלמידים, כבנים.
כן.
ממש.
זה מעניין, השתמשת כעת במונח הטרסניקים. זה מושג פלאי, שכל מי שלמד בישיבה, הוא לא נמנע מלהציג את עצמו כהטרסניק בגאווה בלתי מוסתרת. ובמושג הזה יש בו עומק שמשקף חיבור אמיתי לישיבה. אבל הפלא, שגם עשרות שנים אחרי שעוזבים את הישיבה, היחס הוא כהווה, אני הטרסניק. אתה יכול לומר, למדתי בהטרס, הייתי במשך כמה שנים שם, קיבלתי, אבל נגמר לא עוד. הלכת, פרסת כנפיים, נהיית אברך, נהיית דיין, נהיית ראש ישיב וראש מדרשייה, יועץ זוגי, אבל לא, אני הטרסניק. זאת אומרת, משהו ב-DNA נבלה בעצמות ברמה כזו שאדם מתייחס לעצמו ככזה עד היום. ומה בעצם הסוד הקסם הזה שהוא הצליח להפוך אותך לחלק מהישיבה ואת הישיבה לחלק ממך? איך הוא הצליח לייצר דבר כזה, הרב יהודה רפאל?
כן, שאלה מצוינת, שאלה במקומה. זה בדיוק הראש שיבה, שהוא יחדיר בנו שזה נהפך לחלק ממך. זה לא שאתה עוד תלמיד בישיבה או עוד מספר, הטרסניק. בחור שלמד בהטרס יכלו לראות על המצח שלו שכתוב לו made in הטרס. אין לזה חיקוי ואין לזה דבר זול יותר. זו המהות, זו המשמעות, בגלל שהראש שיבה נתן לנו את את החיבור, את הקשר, את הקרבה לישיבה, ללימוד, לשירה, למוסר, לכל מה שלמדנו שם.
כן, אבל כיוון שהרבה מאזינים מקשיבים לנו כעת, ויש פה בעצם רעיון חינוכי, כי כל, יש לנו את הרב ורנר, שהוא באמת איש חינוך דגול, גילוי נאות, בניי לומדים אצלו, וברוך השם, רואים את העבודה בצורה בלתי תאמן, וכולנו, גם כמנהיגי משפחה אפילו, רוצים להשריש קשר, השתייכות. מה שאני מנסה לדייק, גם עבורי וגם עבור כמות המאזינים שמקשיבה לנו כעת, שהיא המון, מה הנקודה, איך מייצרים מציאות כזו? הבן שלי הוא חלק ממשפחה, זה מייצר עוצמה, זה מייצר דרישה עצמית, ביטחון. מה הנקודה שבעצם שם, זה שהוא שילב אותנו בכל עניין?
גם ובעיקר, אני, קודם כל, היו דברים בישיבה שאני לא חושב שקיימים בשום מקום בעולם אולי. מה אני מתכוון? בשבת בבוקר, אחרי התפילה, היה קידוש בבסמדרש. לא רואים את זה בשום מקום. זו הייתה חוויה, אני אמרתי לבחורים לפעמים, שקשה לקום בבוקר, לא כולם קל להם לקום בבוקר. אמרתי להם, בשבת בבוקר, דווקא בשבת, שאין סדר, תקומו, תבואו. היה קידוש. שם הראש שיבה היה מדבר בצורה אחרת לגמרי, הרבה יותר פתוחה, הרבה יותר נינוחה. ואם היה בחור, אתה שואל מה הקשר ואיך הקשר, אם שבחור שבת לפני החתונה שלו, אז עושים אופוף, כן?
אופוף האמיתי.
אז זה אומר, הישיבה זה הבית, פה זה האופוף האמיתי, שבת לפני העלייה לתורה, בבית כנסת השכונתי, עשו לו אופוף האמיתי, ושם הראש שיבה היה מדבר על כל בחור. שבאותו זמן התחתן. זה הקשר, הקרבה, הבית, המשפחה, ובאמת הוא גם נתן לתלמידים את ההרגשה הזאת, מה שראינו עליו, כמו שאמרתי, הדוגמה האישית, שלא מבטרים. אנחנו לא מבטרים, לא עוצרים באמצע הדרך במעלה ההר. כמו שהוא דרש מעצמו, כך הוא דרש מהתלמידים, וכך ברבות הימים, התלמידים דרשו מעצמם. אם הזכירו פה מקודם על השנים האחרונות, שהיה קשה לו, ופתאום התחיל למסור שיעור באש להבה, זה ברור, אבל זה לא רק בשנים האחרונות. אנשים צריכים להבין, יש פה מאזינים צעירים שמקשיבים. צריכים לדעת שזה לא בא בחלל ריק. זאת אומרת, למה שהראש שיבה הגיע, זה אחרי עמל רב וכושר התמדה, משהו לא רגיל, שהוא דרש מעצמו עוד כשהוא היה צעיר, כשהוא עצמו למד בחברון, וגם אחר כך כל השנים, זה משהו שבאדם דרש מעצמו, ולא ויתר לעצמו, זה שעות של יום ולילה, ותמיד ללכת על הדבר הגדול ביותר ועד הסוף.
היה רב צבי.
אם אני צריך לנסות להגדיר מה זה אומר הטרסניק, קודם כל אני חושב שההגדרה הנכונה של הטרסניק, שהיא למעשה היא הגדרה מתחדשת, משום שהיא ותיקה יותר, הטרסניק הוא שליח. מה שהוא לא עושה, הוא מרגיש שהוא שליח. ודעתי זאת הנקודה, כפי שהרב המנחה ביקש מאיתנו. הנקודה היא שאני שליח. זאת אומרת, אני גם שליח כשאני לומד עכשיו קצייס ונסיבס, ואני לומד את הסוגיה לעומקה, ואני גם שליח עם החברוסה, אם היא בוגרת ממני, או צעירה, הטרסניק הוא שליח. שני המפעלים של דודי ראש הישיבה, למעשה, לכאורה, הם שני מפעלים שונים, שיבת עטרת ישראל ותנועת בני תורה. אבי מורי, שיבדל לחיים טובים וארוכים, שלמעשה היה בשלבי ההקמה של שני המפעלים המיוחדים הללו, מדגיש ואומר שלמעשה, הם אחד שטול בתוך השני. זאת אומרת, לא הייתה אווירה של מחנה בישיבה חלילה, ולא הייתה אווירה של ישיבה במחנה חלילה. אבל בשני המפעלים הללו הרגשנו שאנחנו שליחים. הרגשנו שאנחנו צריכים להתנהל כשליחים. וההתנהלות של שליחות היא מרוממת מאוד. שליח צריך לדעת שהוא צריך להגיע ליעד, שהוא לא צריך להתעסק בשטויות ולא בדברים קטנים, כי הוא צריך להגיע, שליח של פיצה יודע. שהוא לא צריך, אין לו זמן להתעסק עם דברים אחרים.
יש לו יעד.
יש לו יעד, וליעד צריך להגיע בכל מצב. אני חושב שזאת הגדרה. עכשיו, ההגדרה הזאת היא הגדרה, חברונאית. החברונרס הרגישו שליחים תמיד, מתרפת, ולפני כן סלבודקה, זה ברור לחלוטין. כולם מרגישים שליחים. וזה לדעתי מה שנמצא ב-DNA של בוגרי עטרת ישראל, וזה עונה גם על השאלה הקודמת.
הרב גרשוני, הרי לכאורה משהו פה לאוזניים לא מספיק רגישות, עלול להישמע כמו קונפליקט. זאת אומרת, מצד אחד הראשי ודחף, תתקדם. וזה שאדם שהוא ראש מדרשייה, אדם שהוא מנהל ראש כולל חשוב מרבני העיר אלעד, אתה הרב גרשוני, מנהל חיידר, האם זה לא סתירה לעניין שהוא נתקע בזה שהוא הטרסניק?
אני רוצה להמשיך את דבריו של ידידי הרב רב צבי. אני נזכר באיזשהו נקודה בישיבה, הזכר לי את זה ידידינו הרב רב ארון ספראי, מאחד מתושבי אלעד. הוא אומר לי, תדע מה אני זוכר שנכנסתי לישיבה? נכנסתי בתור בחור לישיבה שיעור א' בישיבה. נסעתי לשבת, אז ראשי ושואל אותי, לאיפה אתה נוסע? אמרתי לו, הביתה. לאיפה אתה נוסע? היה נבוך, הביתה. אז ראשי אומר, הביתה? הביתה? הבית זה כאן. אתה נוסע לבקר את ההורים. ההרגשה שהראשי והחדיר בכל בחור, שהישיבה זה הבית. יש בית שמבקרים את ההורים, זה נכון, אבל עם זה, ולכן כל העיצוב האישיות של האדם, אם אדם, כל אחד מתלמידי הישיבה, באמת התבונן בתוכו, יש באדם מרכיבים, יש את ההורים שלו שברוך השם גידלו אותו במסירות והכל, יש את ראשי הישיבה, הישיבה קטנה, הישיבה גדולה. אצל כל בוגר הישיבה, באמת העיצוב, ראש הישיבה הוא באמת נמצא ב-DNA של, איך הוא היה אומר? בכדוריות הלבנות שבדם. שזה לא יצא, כי זה באמת, באמת חלק מעיצוב האישיות של האדם. זה היה, אצלנו זה היה הישיבה. באמת.
אני חושב שאחת ההוכחות המוחצות ביותר, זה השאיבה שחש כל בוגר בסוכות ובפסח, הקבולה ספנירה בו, ממש עם כל הדקדוקים, כל שנה וכל חג, אתה רואה המוני תלמידים, מכל הגילאים עולים כאחרון התלמידים, בשביל לשמוע, בשביל לראות, בשביל אפילו לקבל גוטמויד.
אני רוצה לגעת בנקודה הזאת של הטרסניק, ולהוסיף קצת מנקודת מבט נוספת. צריך להבין שכמו שאמר רב נפתולי בשם הרב ספראי, הבית זה הישיבה, אנחנו היינו שומעים את זה לא פעם ולא פעמיים, גם בשפה הידישאית, דוסי דומי הם, פה זה הבית שלנו, אין לנו בית אחר, וגם זה מתחבר עם מה שאמר הרב יהודה רפאל קודם, עם האופרוף האמיתי. כולם מדברים על זה אולי ככה בלשון הלצה, האופרוף האמיתי, האופרוף האמיתי. הוא באמת התכוון לכך. האופרוף האמיתי זה בבית. ולכן שבוע לפני החתונה, כל בחור שהיה בישיבה מתחתן, היו זורקים עליו סוכריות, היו שרים לו את המנגינה ששרים לחתן. בקידוש הוא היה יושב ליד ראש הישיבה, דרשתו של ראש הישיבה באותו שבת בקידוש, נסובה על החתן, על אישיותו, על תלמידו בישיבה, איך הוא גדל בישיבה וכל המסביב, מעבר לכך שכמו שהזכיר הרב רפאל קודם את הקידושים בשבתות עם השירה המיוחדת בתוך הבית כנסת שזה נושא בפני עצמו. אחרי הקידוש היה נכנס לסעודה החתן ביחד עם 10 מחבריו אצל הראש הישיבה. סעודת שבת, שם הייתה נמשכת הסעודה כמה שעות, ובאווירה מיוחדת, וככה בחור בישיבת עטרת ישראל, נוצר הטרסניק. אבל, קדם לכך, איך הוא הגיע להיות חתן? 5 שנים, 4.5 שנים, 5 שנים, של השקעה בלתי, שלא נתנת לתיאור יום-יום, שעה-שעה, אבל אני רוצה לדבר על השיעורים המיוחדים. אנחנו יושבים פה ציבור שהיינו בישיבה, זכינו להיות בשיעורים, כמו שאמרנו לראש הישיבה, היה 2 שיעורים כלולים בשבוע, היה שיעור ביום שני, והיה שיעור ביום חמישי. גם אם הראש הישיבה היה נוחת מחוץ לארץ באותו יום, היו לא מעט פעמים שמשדה תעופה נכנס לתוך הבית מדרש למסור שיעור. כן?
מי שעקב בטיסות, אז לאור זה היה לו הרבה זמן להכין שיעור.
אכן, היה לו באמת הרבה זמן להכין שיעור, אבל השיעורים, אנחנו אינו מדברים על כך שאותו יום שני, מהבוקר, הבית מדרש כבר חיכו, מתי יצא הדף המסולסל בכתב ידו של ראש הישיבה עם המאמרים מקיימס. והיה יוצא הדף, והבחורים היו נעמדים. כמובן, הכל על הרמב״ם של אותה סוגיה, וכולם לשים את זה. ימינה ושמאלה, ומגיעים לשיעור. מי יושב בשיעור? הבחורים. שבים הצוות של הרבנים של הישיבה. אם זה היה מצד אחד, הרב בלייזר סילבר. אם זה היה מצד שני, הרב יצחק רובניץ. ההתנצחות שהייתה שם, בתוך השיעור, זה דבר שהראש הישיבה היה חי. וכולנו ספגנו וספגנו עוד שיעור, עוד שיעור כלולי, עוד חבורה, עוד התנצחות, עוד התנגחות. והראש הישיבה ידע תמיד גם כן לתת את המילה הנכונה באותו זמן, וזה היה משהו שבונה את האישיות. זה היה חלק מהמערך של הבנייה המורכבת של הטרסניק.
זאת אומרת, אם החוויה היא חוויה של השתייכות של בית, אז גם כשעוברים דירה ומתחתנים, עדיין לא עוזבים את הבית. לכן ההגדרה הטרסניק בעצם מלווה עד גיל מאוחר. אז
בהמשך למה שרבי ינקב אומר עכשיו, האווירה בשיעור הייתה, גם אם באדם, אחד מהתלמידים קצת התנתק במהלך השיעור, אבל ההווי והמתיקות שנטפה מתוך הדברים שלו,
גם אם הוא לא הבין את השיעור, חדר בו השיעור בסופו של דבר.
אתה זוכר את הוויכוחים של רב לייזר סילבר עם הראש הישיבה, שהיה מגיע מהקצה, מהקצה של הבית מדרש, רב לייזר סילבר היה רץ, הוא אומר לו, תתקרב, וכך, הם היו צועקים אחד על השני.
גם רב חיים וולקין.
גם רב חיים וולקין.
משקיע. רב חיים כאלה, היה שואל אותו שאלות בשור כלולי.
היו גם מגיעים בעלי בתים, תושבי השכונה, שהיו מגיעים לשיעור, וגם כן היו חיים, לא מדבר על השיחות שבית וגן כולו הייתה מגיעה לשמוע את
הספר. ליל שבת.
ליל שבת, אבל נדבר
על... טוב, אנחנו בעזרת השם ניגע גם בזה. שנים האחרונות
גם תושבי מודיעין עילית זכו לנו מזה ונערו לשם.
טוב, כאמור, מאזינים מכירים, אנחנו יושבים כאן עם גדולי תלמידיו של מורינו ראש הישיבה, בעל הברכת מרדכי, זכר צדיק לברכה, הרב ורנר, הרב גרשוני, הרב רפאל והרב אזרחי. השיחה מרתקת, באמת מתרפקים פה, רואים איך הכל יוצא, אנחנו מנסים באמת ללקט שנים ארוכות בזמן כל כך קצר, אנחנו מוכרחים לצאת להפסקה קצרה, זה קשה מאוד, כי באמת קשה לעצור, אבל כהטרסניקים צריך לדעת שקשה, זה לא מניע. אז נעצור, הפסקה, וכבר נשוב. כן, שבנו אליכם כאמור, מאזינים יקרים, ואנחנו ממשיכים את השיחה המרתקת עם כמה ממקורביו הגדולים ותלמידיו של ראש הישיבה, ברוך מורדכי, הנודע, הבלתי נשכח. ושוב, אני רוצה לחזור אליך, אחיין, רב צבי אזרחי. מהנקודת מבט שלך, תרחיב עוד קצת. הטרסניק, מהו?
אז אני אציין, בהמשך לדברים שאמרו כאן כמה, ונגעו באמת בכמה אנקדוטות, אני אתחבר לשלושה מזיכרונות הילדות שלי, שלדעתי הם בונים את ה, אפשר לומר, את המותג הזה שנקרא טרסניק. זיכרון ילדות אחד, זה הנסיעה הראשונה של דודי ראש הישיבה, עליו השלום, ויבדל לחיים טובים אבא, לחוץ לארץ, בשליחות האישה. הנסיעה הראשונה, אני זוכר את זה כילד. נסענו לארצות הברית, הם נסעו לארצות הברית.
הם נסעו לפני זה לחוץ לארץ, כן, או שזה הפעם ראשונה היו, שבכלל
הייתה יסעו נסיעה בשליחות הישיבה. הייתה נסיעה לחול בזמנו, הסבא רב ישראל הנוסע, גם עבור בני תורה, בחיי חיותו. אבל נסיעה, הגענו, אני זוכר, לשדה התעופה. וזו הייתה עוד תקופה שהייתה אפשרות לראות את האנשים שעולים למטוס, ממש תקופה רגועה, כן? הפוכה מהתקופה הנוכחית. אני זוכר שהייתה התרגשות גדולה לראות אותם יורדים, יוצאים את אולם הנוסעים ועולים למטוס. ואז דודי ראש הישיבה, אני זוכר את זה כילד, לקח את ההמבורג שלו ביד ונפנף לנו לשלום עם ההמבורג. וזו הייתה חוויה שנכרה נשמעת חוויה פשוטה. לתוך הנפנוף הזה, הוא הכניס את כל המשפחתיות המיוחדת שלו, ואת הרגש המיוחד שלו. כביכול, אני יוצא עכשיו לנחר, ואני זוכר גם את החזרה שלהם, אבל אנחנו יוצאים בשליחות מיוחדת. וזה מה שאני זוכר, וזה דבר שנצרב, זו נקודה ראשונה, משפחתיות. בהמשך, למשפחתיות הזו, שנים, כשמשפחת אזרחי לא גדלה לענפיה ולרבבותיה, ליל סדר, פסח, היינו מתכנסים כל שלושת האחים, למעט האחות, הרבנית דיקמן, תיבדל לחיים טובים, שהיא הייתה בעלת שבט עד היום, חסדי השם יתברך, כל האחים אזרחי, ליל סדר, כל שנה...
שזה לומר רבי יצחוק אזרחי, ראש ישיבת מיר. רבי יצחוק,
תיבדל לחיים טובים, אבי מורי, הרב רבורי.
רבורי.
ודודי רבורך, עליו השלום. היינו מתכנסים, פעם זה היה בבית של רבי יצחוק, אני זוכר בבית של רבורך, עליו השלום, ליל סדר אחד, שהם ישבו באמצע, והתחילו להתווכח במשהו שקשור למערם, אני זוכר זה כמו אתמול, את התססריד בפסוחים, שהשתלב להם שם בתוך ההגדה. שני האחים אזרחי מתווכחים בקולות וברקים, בקולות וברקים. זה היה, היינו ילדים צעירים. והבני דודים שם, שהייתי פה כבר בחורים, ככה ניסו להכניס, להשחיל משפט אחד או שניים. וזה היה שם, ואני זוכר שדודי ראש הישיבה, כמו שאמרתם, הוא ישב בליל הסדר, וכולם אמרנו את הגודל, הוא ישב עם האגדה ככה. ואז הגיע הטייס וסריד הזה. אחר כך שלפו את זה מהארון, והסתכלו בפנים. ואני זוכר שהגאון רבי יצחוק אומר לו, אז כתוב פה מה שאמרתי! אז הוא אומר לו, זה לא כתוב ככה, אתה לא קורא נכון. כך הוא אמר, אני זוכר את זה כמו אתמול. והדברים הללו זה...
עד שהגיעו תלמידים.
אריה מרבצו, זה מעניין, אתה אומר ארון ספרים, וזה מציב בכולנו זיכרון, ארון ספרים זה הכמויות של הסימניות, של החולצות, בכל ספר.
הכל רשומש. וכל דבר... מעניין השירה שהייתה שם, והזיכרון השלישי, גם לשירה שהייתה שם, זה גם... הזיכרון השלישי, שוב, זיכרון ילדות, זה באמת... סוכות אצל דודי ראש הישיבה, עוד בתקופת חיותו של רב מאיר. הסוכה אצל הרב ברוך עליו השלום, הייתה חוויה בפני עצמה, בזמנו, היו מושכים את החוטים של הטלפונים, היה לו טלפון, שני טלפונים שחורים, אם כן, מחוגה כזאת, ישנים. זה היה עניין שלם שמוציאים את זה לסוכה, והיינו מחכים לראות איך מחברים את הדברים שמה. וזו הייתה נקודה שלא רק תשבו כן תדור, אלא רוממות מיוחדת, עכשיו גרים בסוכה. ועובדה, מוציאים את שני קווי הטלפון אל הסוכה עצמה.
כן, זה מדהים, אתה נגעת באמת בדבר שניתן עליו את הדעת, אבל באמת ההתמכרות לתורה, זה בא לידי ביטוי במטוס, שזה כמובן נסיעה מפרכת. ואני זוכר, אני לא נכחתי שם, אבל העיד בפניי מי שכן נכח שם, כשבישרו מרה לראש הישיבה, שאשתו, עליה שלום, הרבנית שולמיס, חולה במחלה. ונכנסים לבשר לו כזו בשורה קשה, על מי שליוותה אותו במסירות, צריך לומר, מי שזוכר היא גם כן, הייתה חלק בלתי נפרד מהישיבה, יושבת ומקשיבה ומלווה וסועדת ואכפת לה, ואיך השיעור היה, חלק בלתי נפרד מהישיבה. וכשבישרו לו את בשורת איוב הזו, אז הוא חשב לרגע, הייתה שתיקה קצרה, ואז הוא התעשת ואמר, הוציאו כל איש מעליי, אני צריך עכשיו חמצן, צלה לעומקה של הגמרא. ופה רואים באמת את זה, שלכן גם כולנו ראינו את התופעה הזו, שגם בזקנותו המופלגת, יהודי בן 90, 92, הגיעו לגיסים שלי, אמרו שפגשו אותו באיזשהו מקום מדבר, והוא אומר, בואו הזדקן, הוא הגיע תשוש, צעד אחר צעד, זה לא מכירים כזו אצילות וביטחון של... והוא אומר, הוא רק פתח את הפה, וקם ערים מרבצו, וואו, פתאום, וזה התיאור הכל כך מרגש, שכולנו מתרפקים על זיכרונותיו, אנחנו נאלצים שוב לצאת להפסקת פרסומות חדשות, ומיד נשוב לשיחה מרתקת.
Mit teurer Spott, dein Appell.